היום ערב ראש חודש, היום. אמן, נחל למו. היום ערב ראש חודש. ראש אותי.
מה עם כולי
ערב ראש חודש היום, מה? מה זה מה עם כולי מה ערב ראש חודש, לא? טוב. בסייעתא דשמיא, הפרשה שלנו, פרשת תרומה. והפרשה שלנו יש בה 96 פסוקים. נראה בסייעתא דשמיא מה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו, איזה דברים נפלאים יש בפרשיות של המשכן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ועורות אלים מאוד דמים ועורות תחשים ועשה שיטים שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים אבני שוהם ואבני מלואים לאפוד ולחושן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פרשת השבוע שלנו, פרשת המשכן, פרשת תרומה, יש בה 96 פסוקים. והסימן של הפרשה, פרשה שלנו יש לה שני סימנים לזכור כמה פסוקים יש. סימן הראשון זה יעב. סימן השני זה סלו. היום בעזרת שם נדבר על הסימן הראשון, יעב. מה הקשר בין יעב לבין פרשת תרומה? קודם כל, מה זה יעב? מה זה יעים? מאיפה זה לקוח? הפרשה שלנו, פרשת המשכן, פרשת תרומה, לא סתם היא פרשת המשכן, כיוון שמובא בה על בניית המשכן וכליו. אמנם לא כל הכלים מוזכרים בפרשה, חלק נמצאים, רוב הכלים נמצאים בפרשה שלנו, חוץ ממזבח הפנימי, שהוא גם מזבח הזהב, הוא נמצא בסוף פרשת תצווה, ונעמוד על כך בעזרת השם בהמשך. אז איפה קודם כל לקוח יעים? הרי אמרנו כמה וכמה פעמים שתמיד שבעל הסימנים שלקח את הסימן, הוא משתדל לקחת את הסימן מתוך הפרשה. איפה כתוב יעים בפרשה? כתוב את זה בפרק כ"ז, כששם התורה מדברת על עשיית המזבח. על איזה מזבח אנחנו לומדים בפרשה? היה במשכן, היה שני מזבחות. מזבח אחד שמקומו היה בחצר המשכן. מזבח השני שהיה בתוכו, בפנים. על שם זה, המזבח שעכשיו אנחנו נלמד עליו בפרק כ"ז, פסוקים א', ב', ג' ועלה, אנחנו מדברים עכשיו על המזבח החיצון. למה הוא נקרא מזבח החיצון? כי הוא היה בחצר המשכן. אבל המזבח שמובא בסוף פרשת תצווה, בפרק ל', שם מדובר על המזבח הפנימי שהיה בתוך המשכן. למה זה היה בחצר וזה היה בפנים? תכף נסביר את העניין, מה הרמז של זה. אבל קודם כל, זה שני מזבחות שונות. מזבח אחד זה מזבח החיצון שהוא מובא אצלנו בפרשה, פרשת תרומה. ואילו המזבח שמובא בפרשת תצווה, זה המזבח הפנימי. ישנם כמה וכמה שמות למזבחות האלה. למשל, המזבח שמובא אצלנו בפרשה, השם שלו הראשון, כמו שאמרנו, מזבח החיצון, כמו שכתוב במשנה במסכת יומא בפרק ה'. והסברנו למה הוא נקרא מזבח החיצון, כי הוא היה בחצר המשכן. השם השני שיש לו, שהתורה קורא לו, זה מזבח העולה. למה זה נקרא מזבח העולה? כי היו מקריבים עליו את קורבנות העולה. וגם מלבד זה היו מקריבים עליו את החלבים של שאר הקורבנות. השם השלישי שקראו לזה, זה היה מזבח הנחושת. למה קראו לזה מזבח הנחושת? כמו שכתוב אצלנו בפרק כ"ז פסוק ב', ועשית קרנותיו על ארבע פינותיו ממנו תהיינה קרנותיו וציפיתה אותו נחושת. היות והמזבח הזה היה מצופה מנחושת. כולו היה עצי שיטים. ממה הוא היה מצופה? מנחושת. לכן הוא נקרא גם מזבח הנחושת. המקום הרביעי, השם הרביעי, איך שהתורה קורא לו, זה מזבח אדמה. איפה למדנו את זה? לאל, בפרק ח'. מזבח אבנים תעשה לי, מה כתוב שם? מזבח אדמה. למה זה נקרא מזבח אדמה? ישנם שני ביאורים בגמרא במסכת צבחים דף נון ח', ואחד הביאורים למה זה נקרא מזבח אדמה, הרי איך המזבח היה עשוי? אם נגיד שזה היה המזבח למשל, אז מפה הכל היה חלול. אז הגמרא אומרת בזבחים נון ח', כך גם כתוב במחילתא, שכל החלל הזה מפה עד לכאן, עד הקרקעית של המשכן, הוא היה צריך להיות מלא באדמה. אז ארבע שמות ראינו, מזבח החיצון, מזבח העולה, מזבח הנחושת ומזבח אדמה. כל אחד תפס טעם, או בגלל המקום איפה שהיה מונח המזבח בחצר המשכן, או בגלל שהוא היה, או בגלל הקורבן שהיו מקריבים עליו את קורבנות העולה, או בגלל מה שהוא היה מצופה מנחושת, או בגלל החלל שהיה לו, שהיה חללו היה באדמה. מאידך גיסא, המזבח שנלמד עליו בסוף פרשת תצווה, הוא מזבח שונה, הוא מזבח הפנימי. למה הוא נקרא מזבח הפנימי? כי הוא בתוך המשכן. איזה עוד שם יש לו? מזבח הזהב. למה הוא נקרא מזבח הזהב? כי הוא היה מצופה זהב. גם הוא היה עצי שיטים, אבל מצופה זהב. מה היה השם השלישי שלו? של המזבח הזה? היה, שם כתוב, מזבח, אמרנו, מזבח הפנימי, ואילו מזבח הזהב, זה היה השמות של המזבח שכתוב בסוף פרשת תצווה, כמו שבעזרת השם נראה בהמשך. אז זה אמרנו מזבח הפנימי, מזבח הזהב ומזבח הקטורת. למה קראו לזה מזבח הקטורת? כיוון שעליו הייתה מצוות הקטרת הקטורת כל יום פעמיים, אחד בבוקר ואחד בערב. אנחנו אומרים את זה כל יום בפיתום הקטורת, אחד בשחרית קודם התפילה, אחר כך בסוף התפילה אחרי העמידה, ואחר כך במנחה. שלוש פעמים אנחנו מזכירים את פרשת הקטורת. לא תמיד שמים לב למה שכתוב שם. מה אנחנו מזכירים שם? מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. מצוות הקטרת הקטורת הייתה כל יום. רק היה הבדל בין הקטרת הקטורת שהייתה כל השנה לבין הקטרת הקטורת של כיפור. לא ניכנס לזה כעת עכשיו. אבל אני רק מסביר בשביל שאנחנו נגיד את הדרשה, את מה שאני רוצה להגיד. אם אנחנו לא נסביר את הפשט של הכתובים של המשכן, אתם לא תבינו טוב את מה שאני רוצה להגיד לכם. לכן קודם כל אני מקדים לכם את ההקדמה. אחרי שנקדים את ההקדמה טוב ונבין טוב את הפסוקים, אז תראו כמה יפה, איך הבניין יפה ואיזה מוסר השכל יש לנו מהעניין הזה של היעים שקשור לפרשת תרומה. אז אם כן, למדנו ארבע שמות יש למזבח החיצון שהוא כתוב בפרשה שלנו, ושלוש שמות יש לנו למזבח הפנימי, פנימי, קטורת ומזבח הזהב. למה באמת הרמב"ן והספורנו הרבה שואלים למה התורה חילקה בין מזבח החיצון לבין מזבח הפנימי? למה מזבח הפנימי גם לא כתוב בפרשת תרומה? הרי זה פרשת המשכן וכליו. אם פרשת תרומה זה פרשת המשכן וכליו, תכתוב בפרשה שלנו גם, כמו שכתבת את מזבח החיצון, תביא גם את מזבח הפנימי. למה בעצם זה חלוק? ישנם כמה שיטות, אנחנו נלך לפי שיטת הרמב"ן. הרמב"ן אומר כי כל התכלית של המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כל התכלית של בניית המשכן, המקדש, כלי המקדש, העניין שלו זה השראת השכינה. ממילא, אם כל התכלית של בניית המשכן וכליו זה לשוכני בתוכם, זה שיהיה משכן לקדוש ברוך הוא שישכון בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שכותב האלשיך הקדוש, אומר ממילא, חלוק מזבח הפנימי ממזבח החיצון. מה היו עושים על המזבח החיצון? מזבח החיצון היה לו תכלית עיקרית וחשובה מאוד בכל המשכן ובמקדש. התפקיד שלו, אחד התפקידים, מלבד מזבח העולה שהיו מקריבים עליו עולה, כל הקורבנות אחרי שהיו מקריבים אותם, אחרי ששוחטים אותם, היה צריכים לקחת מזרק ולתת את הדם על המזבח. אם לא היו נותנים מתן דמים על המזבח, הקורבן היה פסול. אם הקורבן פסול, לא הייתה כפרה. אז אתה יכול להביא קורבנות מפה עד הודעה חדשה. ברגע שלא עשית את מתן הדמים על המזבח, הקורבן פסול. כל המקדש הוא בעצם כפרתן של ישראל. איך הגמרא אומרת ביומה, בדף למתת עמוד ב', למה נקרא יער? למה נקרא לבנון? שמלבין עוונותיהם של ישראל. אבל מה גורם להלבנת? מה גורם לכפרה? הקרבת הקורבן. אבל הקרבת הקורבן עצמו לא מספיק, אלא אתה צריך לקחת את הדם ולתת אותו על גבי המזבח. ברגע שנתת את הדם על גבי המזבח, ממילא יש פה בעצם תכסיס של כפרת ישראל. רואים לפי זה שאחד החלקים החשובים ביותר בבניית המשכן זה מזבח החיצון. אומר הרמב"ן, לא כן מזבח הפנימי. על מזבח הפנימי מה היו עושים? קטורת בבוקר ובערב. הקטרת הקטורת מה היא? מצילה ממגפה. אומר הרמב"ן, אם כן, אינו תכסיס מזבח החיצון כתכסיס מזבח הפנימי. מזבח החיצון, התכלית שלו זה כפרה, התכלית שלו זה קירוב ישראל אביהם שבשמיים, להשראת השכינה. אבל מזבח הפנימי זה מניעת הסכנה, למנוע סכנות, למנוע מגפות, למנוע כל מיני מרעין בישין. למה? כי כל הקדוש מחברו חרב מחברו. ככל שהמשכן הוא קדוש יותר, ככה צריכים להתנהג בו בעמידה הראויה. יש לנו מצוות מורה מקדש. אין יושבים בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. לשבת בעזרה לא לכל אחד מותר, רק למלכי בית דוד. לישון בבית המקדש, כל מיני דברים יש בענייני שמירת המקדש ומורה מקדש, דברים שאין אותם בדברים אחרים. למה? להגדיל בעינינו את המורה המקדש שיש והשראת השכינה שנמצאת במקום. ממילא לפי זה, זה נפלא מאוד אומר הרמב"ן. כל מה שהיה במקדש, כולל מזבח החיצון, התכלית שלו היה להשראת השכינה. אבל, לא, אבל אם אתה מתקרב, אתה מתקרב יותר, אז אולי אתה מסתכן. ככל שאתה מתקדש יותר, אולי אתה יכול להגיע לדברים לא טובים. הראיה, אומר הרמב"ן, נדב ואביהו. מה באו נדב ואביהו? אף אחד לא ציווה אותם. לוקחים קטורת, שזה עבודה קדושה מאוד, ומקטירים בתוך בית המקדש. מה קרה להם בסוף? מתו. הגמרא בזבחים קופתת וו עמוד בית אומרת שמעלתם, מי אומר את זה? משה רבנו. משה רבנו אומר שהם יותר ממנו ואהרון הכהן. אם הם יותר, אז למה הם מתים? אלא ככל שהמקום יותר קדוש, האנשים יותר קדושים, יש עליהם תביעה. הקדוש ברוך הוא כולו רחמים. לא ייתכן שהוא יבנה את המשכן ואת המקדש ויבוא מזה סכנה למישהו. מה עשה הקדוש ברוך הוא אמר? בחוץ יהיה מזבח החיצון, שעליו יהיה השראת השכינה, בפנים יהיה מזבח הפנימי, שעליו יהיה הקטרת הקטורת, שהקטרת הקטורת, הסגולה שלה בעצם, זה למנוע ולמנוע את הסכנה ולהציל את האדם מהסכנה. אם כנים הדברים, לפי דברי הרמב"ן, זה נפלא מאוד. אם המזבח, המעניין שלו הוא מציל מסכנה, אז מזבח הקטורת, ממה הוא עשוי אמרנו? מצופה זהב. מה זה זהב? תוקפא דדינא. זה תוקף הדינים. כמו שכתוב, מצפון זהב יאתה, כמו שהגמרא מביאה בבבא בתרא, בדף כ"ה עמוד ב'. אם כך, מקומו דווקא בתוך המשכן. למה מקומו דווקא בתוך המשכן? כי הוא לא נועד להשראת השכינה, הוא רק נועד להצלה מסכנה, למנוע סכנות. בישלמה מזבח החיצון של הפרשה שלנו בפרשת תרומה, בפרק כ"ז, שהוא המטרה שלו השראת השכינה, הוא לא צריך להיות בתוך המשכן בשביל השראת השכינה. אפילו שהוא בחצר המשכן, זה לבד כבר מביא את השראת השכינה. מה שאין כן, מזבח הפנימי, שהוא לא נועד להשראת השכינה, להציל מסכנה, סוף סוף הוא צריך איזושהי השראה של קדושה. אם הוא צריך איזו השראה של קדושה, לכן מה עושים? שמים אותו דווקא בפנים. לפי זה ביארתי בסייעתא דשמיא, דבר נפלא מאוד בחיבורי על התורה. כתוב שמה, ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזרקותיו ומזלגותיו ומחתותיו לכל כליו תעשה נחושת. ועשית סירותיו. מה זה סירותיו? סירותיו כתוב בתרגום למספה קטמה. ויעב, מה זה יעב? אומר התרגום, הוא מגרוף יתה. מה זה היעים? שעליהם אנחנו הולכים לדבר עכשיו. היעים זה המגרפות. הייתה מצווה של תרומת הדשן. זה המזבח. מקריבים עליו קורבנות. איזה מזבח? מזבח החיצון. ברגע שמקריבים עליו קורבנות, יש גחלים, יש קורבנות. קורבנות עולה, מה הם נהיים? אפר. את האפר הזה שמתמלא, הייתה מצווה לקחת את האפר הזו ולהעביר אותו לתוך סירים. זה נקרא סירותיו. ועשית סירותיו לדשנו, למספה קטמה. מה זה קטמה? אפרו. לאסוף את האפר. איך היו אוספים את האפר? לוקחים את היעה, היום קוראים לזה כף השפה, להבדיל, אבל קוראים לזה יעה, בלשון תורה. היו לוקחים את היעה, שהיא הייתה מות, מות, והיה לו גם כן את הכף שלו. זה נקרא יעה. לוקחים את היעה, בא הכהן, שם אותו, לוקח ממנו את האפר, כמה לוקחים, אתם יודעים כמה? כמה? הגמרא אומרת ביומה כ"ד עמוד א', מינימום מלוא קומצו. מלוא קומצו, כמו שעושים קומץ המנחה, שהיו קומצים בצורה הזו, נכון? אז המינימום שהכהן היה צריך לקחת ביעה מהאפר, שזה נקרא דשן, מינימום היה צריך לקחת מלוא קומצו. זה היה המצווה. עכשיו, אז איך הוא לוקח את זה? הוא לוקח את זה ביעה, אבל שיעור של מלוא קומצו. אם הכהן רוצה להוסיף, הוא יכול גם לקחת יותר. אבל המצווה היא של תרומת הדשן, המינימום, הגמרא אומרת ביומה כ"ד עמוד א', המינימום זה לקחת מלוא קומצו. אם הוא רוצה, הוא יכול לקחת יותר. ככה מבואר ברש"י ביומה בדף כ' עמוד א' ועוד. זה היה היעה. אז היעים היו באים לוקחים מהיעה, היו לוקחים את האפר, ואיפה הוא מניח אותם? בסירים. מה זה סירים? סירים קטנים, כל מיני סירים כאלה. אז זה, ועשית סירותיו לדשנו. ויעב, אז הסברנו מה זה הסירים, מה התפקיד של הסירים ומה התפקיד של היעים. ומזרקותיו, מה זה המזרקותיו? אמרנו, במזרק הוא לוקח את המתן דמי מהקורבן ונותן את זה על קרנות המזבח. ומזלגותיו, מה זה המזלגות? המזלגות זה ממש כמו צורה של מזלג שלנו. לוקחים את המזלג, תחשבו כשאדם אוכל במזלג, יחשוב על זה. לוקח את במזלג, את הבשר שהיו מקטירים אותו על המזבח, בשביל שהוא יאפה טוב, בשביל שהוא יישרף טוב, אז שהוא לא יהיה בצד אחד, בא המזלג, תוחב אותו בתוך הבשר, הקורבן, והופך אותו. לזה היה נועד המזלג. ומחתותיו. למה היה נועד המחתה? המחתה הייתה נועדת לקחת את הגחלים, אחרי שהקרבנו קורבנות על המזבח החיצון, נשארו הרי מהעצי המערכה, נשארו שם הרי גחלים. את הגחלים האלה היה הכהן לוקח ממזבח החיצון ומעביר את הגחלים האלה למזבח הפנימי, שהוא מזבח הזהב, שהוא מזבח הקטורת, ועליו, אחר כך, אחרי שהיה שם את הגחלים, עליו הוא היה מקטיר את הקטורת. אז אמרתי בסייעתא דשמיא, הדבר נפלא, למה דווקא היה צריך להביא את הגחלים שעליהם היה קורבנות על מזבח הרחיצון, להביא את זה על מזבח הפנימי? מה הבעיה? יהיה גחלים של מזבח החיצון ששמנו אותו, וכשאנחנו עכשיו הולכים להקטיר קטורת פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, נביא לשם עצים חדשים, גחלים חדשים. למה הקטרת הקטורת הייתה צריכה לעשות על הגחלים שהקרבנו בהם במזבח החיצון? אלא לפי הרמב"ן זה נפלא מאוד. היות והרמב"ן כותב שמזבח החיצון הוא נועד להשראת השכינה, לשוכני בתוכם. אבל מזבח הקטורת הוא סך הכל להציל מסכנה, וזה לא היה לשוכני בתוכם. אם זה לא היה לשוכני בתוכם, מאיפה תהיה ההמשכה של עצירת המגפה? המשכת ההצלה מסכנה היא חייבת להיות מהמשכה של הוושכנתי בתוכם. לכן חייבים להביא גחלים ממזבח החיצון, להניח את זה על מזבח הפנימי, ורק אחר כך היו מקטירים קטורת. פעם שלמדתי שניים מקרא ואחד תרגום, אחד השנים, אז התעוררתי שאלה מאוד יפה בפשט של הפסוק. הרי הסברנו שאיך בעצם נפעלת תרומת הדשן, אמרנו שהדבר הראשון שהוא לוקח זה היעה. ביעה הוא לוקח, אמרנו, מינימום מלוא קומצו של אפר, מלוא קומצו, לוקח אפר שזה נקרא דשן, מרים את הדשן ושם את זה בתוך הסירים הקטנים. אני לא מבין. אז איך התורה הייתה צריכה לכתוב? ועשית יעב לדשנו אל סירותיו, נכון? עשית את היעים בשביל לקחת בהם דשן ולשים אותו בתוך הסירים. איך התורה אומרת? בדיוק הפוך. תראו, באמת לא מצאתי במפרשים מישהו ששאל את זה. האמת שגם לא חיפשתי. אבל ככה. ועשית סירותיו, איך התורה אומרת? ועשית סירותיו לדשנו. עשית את הסירים לדשנו? ואז, ויעב ומזרקותיו. היעים לאיפה שייכים? להסרת הדשן. אז התורה קודם כל הייתה צריכה להגיד, ויעב לאיפה שייך? לסירותיו. ועשית, ויעב לדשנו אל סירותיו. אז תירצתי בזה, בדרך פשט אפשר להגיד פשוט מאוד. כי הדשן, כשהוא נמצא במשעת הסרת הדשן, איפה הוא נמצא? ביעים הוא נמצא לרגע אחד. ואילו בסירים הוא נמצא ליותר זמן, עד שזה מתמלא, ואז הייתה המצווה לקחת את זה, את הדשן, ולשים אותו בהר הדשן. אבל, ועשית סירותיו לדשנו, לא סתם התורה אמרה ועשית סירותיו לדשנו, כיוון ששם הסירים היו נמצאים בדרך קבע, בזמן יותר מרובה מאשר היעים, שזה היה לזמן מועט. לפי כל זה, רבותיי, נבין דבר נפלא מאוד בסייעת הדשמיה, למה הסימן שלנו של הפרשה זה דווקא יעים? למה דווקא יעים? מה העניין דווקא ביעים? הסברנו שיש הבדל בין מזבח הפנימי לבין מזבח החיצון. אמרנו שחייבים את הקשר של השראת השכינה שיש במזבח החיצון להביא אותו אל הצלת הסכנה, אל המזבח הפנימי. מה העניין בעצם ביעים האלה? למה דווקא הסימן של הפרשה זה עניין של יעים? אז אמרנו להסביר את זה בסייעת הדשמיה ככה. מכוח התרומת הדשן, במצווה הזו של הרמת הדשן, אתם יודעים מה אנחנו לומדים? החינוך כותב ברש למד א', אנחנו לומדים ממנה שלוש דברים. הדבר הראשון, מה העניין? הרי אמרנו שכמה המצווהים זה המזבח. כמה המצווה להרים את הדשן ממנו? מלוא קומצו. אם לקחנו מלוא קומצו של אפר, רוב האפר איפה נשאר? על המזבח. אם התכלית בעצם זה לנקות בשביל שהמזבח יהיה יותר טוב ויותר נקי, אז למה מצוות תרומת הדשן זה לא לקחת את הכל, אלא רק אם הכהן רוצה יכול לקחת יותר. המינימום זה לקחת אפר. תראו מה כותב החינוך. כותב החינוך במצווה קוף למד א', להגדיל כבוד הבית ולהדרו בכל יכולתנו. למה? כדי שתהיה מוראו, מורא המקדש והמזבח, מעלתו ומוראו קבועים בליבנו. ממילא, אומר החינוך, אותו דבר במזבח גם כן. שנוי הוא למזבח לפנות הדשן ממקום שראוי להדליק בו את האש של המערכה. ועוד, שהאש דלק יפה יותר כשאין תחתיו דשן. נסכם את הדברים. כותב החינוך במצווה קופלמד א', שהמצווה של תרומת הדשן יש בה שלוש חלקים. החלק הראשון, הטעם העיקרי, אומר, על ידי שאני מוציא את האפר מעל גבי המזבח, יש בזה הידור וכבוד למקדש שמנקים אותו. יש פה איזה סוג של ניקיון, נכון? לא ניקיתי את הכל, אבל עשיתי פה איזה משהו. אז יש פה ניקיון. החלק השני הוא אומר, זה נוי למזבח לפנות את הדשן. למה? במקום שדולק בו האש, עכשיו ידלק הרבה יותר טוב. הדבר השלישי אומר, לפי שהאש דולק יותר יפה במקום שאין אפר תחתיו. אם אתה רוצה שזה ידלק יותר טוב, אתה מוציא את האפר, זה נדלק יותר טוב. למדתי מפה רבותיי יסוד גדול לעבודת השם, וזה אני רוצה להגיד לכם. החינוך הזה מלמד אותנו יסוד גדול, ולא סתם הסימן של כל פרשת תרומה, לא מצא לנו הסימן, אלא להגיד לנו דווקא על העניין של היעים. אמרנו שהיעים, מה התפקיד שלהם? להוציא את האפר, לעשות בהם תרומת הדשן, להרים מהם את הדשן, מלוא קומצו. וכמה זמן שוהה בו האפר? לרגע אחד. פה אנחנו לומדים יסוד גדול בעבודת השם. לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. מהמצווה הזו אנחנו לומדים, נכון, הקומץ שמוציאים, זה לא מנקה את כל המזבח. אבל מה? עשית משהו. הרבה פעמים אדם אומר, אני יודע שאני לא יכול להיות איזה צדיק גדול, אז ממילא אני ממשיך את החיים איך שאני. אני יודע שאני אצלי ברכות בכוונה, זה לא משהו. אז אפילו שעכשיו הוא רוצה להתחזק בברכות, הוא אומר, מה זה יחזיק אצלי? תפילה אחת, יום אחד. אני אברך שהכל נהיה בדברו פעם אחת בכוונה, עזוב, יאללה, הכל רגיל. יום אחד הוא קם מוקדם. ישן מוקדם, קם מוקדם. או לא ישן בלילה. רואה את השעון, 5:00 לפנות בוקר. הוא יגיד, רגע, עכשיו 4:30, 5, אני יכול עכשיו לקום, להגיד תיקון חצות. עזוב, מה יעזור עכשיו יום אחד שאני אגיד תיקון חצות, ואני אלך להתפלל בנץ החמה? עזוב, בין כל יום אני מתפלל ב8:00 בבוקר, אז גם היום אני אתפלל ב8:00 בבוקר, גם היום אני לא אגיד תיקון חצות, ואז ככה יושב ושוהה. לא. באה המצווה הזאת ללמד אותנו, יש דבר שנקרא יעים במשכן, יש יעים במקדש, שהתפקיד של היעים להוציא את האפר מלא קומצו, זה לא מנקה את כל המזבח, אף על פי כן. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות את הרצון, זה שאתה רוצה שהמזבח יהיה נקי, זה שאתה רוצה שאש המערכה תדלק יפה, בשביל הקדוש ברוך הוא, זה כבר דבר גדול. איך ביארנו פעם? למה לבן, כשיעקב אבינו הרי הלך ויברח יעקב, מה עשה לבן? ביום אחד הספיק לעשות דרך של 7 ימים. איך יכול להיות? כי הוא רצה. הוא רצה. היה סיפור באמריקה, באותה מוסך, היה מוסך של רכבים, אבא ובנו הלכו לתקן את הרכב שלהם. עכשיו, בשביל לראות מה יש למטה, חייבים לעלות את זה, יש ג'פקה כזאת גדולה, נכון? היום כבר זה... ליפט. ליפט, הוא כבר מעלה אותו מאליו. אתה לוחץ, הוא מעלה. טוב, העלה שם את האוטו בליפט, עלה הרכב, ונכנס האבא בפנים, לראות איזה דברים הוא צריך לתקן שם. נכנס, אי אפשר להבין איך, מה קרה, מישהו הזיז שם, טרח, נפל על האבא, נפל עליו הרכב. עד לבנתיים, בעל המוסך, מה עושה? יש לו ביטוח. הדבר ראשון, הוא מתקשר להצלה. מתקשר, שיבואו. אבל עד שיבואו, האבא הזה יכול להימרח שם. הבן שלו, בחור צעיר, הרים את הרכב בכל הכוח, ברמה חברים שסגידים, טרח, הרים את הרכב וזרק את הרכב, וככה האבא ניצל. לא היה צריך שום דבר חוץ מזה כמה שריטות שקרו לו. כשבאו אנשי הצלה, באו לבדוק מה קרה, רואים שהבן אדם, הכל בסדר. רואים הכל בסדר. אומר, רגע, אבל אמרו לנו שיש פה בן אדם מתחת לרכב, אולי הוא נמח. אומר להם, לא נמח, זה אני הייתי בפנים. אומר, רגע, מי יוציא אותך? בוא ננסה, מנסים להוזיז, אף אחד לא מצליח להוזיז. אמרו, כן, הבן רצה. הבן שלו ידע שעד שיבואו כוחות ההצלה, זה לא יועיל. וכבר האבא שלו יכול ללכת. היה לו כוח רצון עצום. כמו אצל יעקב, אבינו, ויגל את האבן מעל פי הבאר. היה לו כוח רצון עצום. הייתה אישה אחת בגבעת אבני, זה יישוב על יד טבריה. ממש, איפה? מול קיבוץ לוי. היינו מעבירים שם שיעורים, וואה, שנים על גבי שנים. ושם הייתה אישה אחת בגבעת אבני, כן? הייתה שם איזו אישה, גם כן, זה ידוע, שהיה ילד, שהשער של היישוב, לא עליכם, נפל לו עליו. תגיד, רגע, אחת, שנייה, אחת, מה יקרה? ימלך! ידוע, אצלנו, בטבריה, ידוע, בגבעת אבני, אותה אישה צדקת, הצליחה להרים את השער הברזל. איך? כוח הרצון. ככה סיפרו על הגאון רבי זלמן מוולוז'ין עליו השלום. רבי זלמן מוולוז'ין עליו השלום, אומרים שפעם אחת היה מאוד מאוד תשוש. הוא היה לומד עד כלות הכוח. לא היה לו זמנים. הזמן שלו כל הזמן ללמוד תורה. הוא היה לומד תורה עד שהוא נופל. מסופר עליו שפעם היה איזה ארון מלא ספרים שהיה צריך להוזיז אותו בשביל לקחת לעיין באיזה ספר. והוא הצליח. אחר כך אמרו לו, איך הצלחת? אתה בקושי להרים קרית יכול. אומר, כן, ספר ראיתי שכל כך הוא חשוב לי הספר הזה עכשיו לעיין בו. היה לי רצון גדול, הצלחתי לעשות. זה מה שלומדים. כל פרשת המשכן הזו, פרשת תרומה, מלמד אותנו בעצם הסימן של הפרשה, יעב סימן. למה זה יעב? למה יעב? כי היעה הוא נועד בעצם להרים את הדשן, והרמת הדשן, להוציא את הדשן, זה אפילו מלא קומצו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנראה לו שאנחנו רוצים. לא סתם אמרו חכמים, הבא לי תרמס יעין אותו. לא סתם אמרו חכמים לגבי, פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אבטח לכם פתח כפיתחו של אולם. כל העניין הזה של המשכן זה המשכת הרצון בעולם. המשכת הרצון, רצון זה אותיות צינור, להמשיך את הרצון, להמשיך את הצינור. אדם לא יגיד אני לא יכול לעשות בכלל אז הוא לא עושה. לא, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נראה לו שאנחנו רוצים ואנחנו יכולים לעשות. זה עניין אחד. כן, עניין שני, בערנו את זה בסייעת הדשמי ככה. מה זה היה בדשן? הדשן היה שמה אפר, כל זה אפר. מה אתה צריך להוציא את האפר? כתוב בספרי חסידות, כתוב שהעניין הזה של הדשן, התרומת הדשן באפר, היה שמה כל ניצוצות הקודש. גם ניצוצות הקודש שנפלו שמה, גם להם יש תיקון. אל תחשוב שאם אתה כולך אפר וכולך חשוך, ויצר הרע בא אליך ובלבל אותך, אין לך תיקון. לא, גם לך יש תיקון. איך? אומרת הגמרא בקידושין דף למד ובסוכה נון ב', פגע בך מנובל זה. טוב, הוא מנובל. אבל מה תעשה? מושכהו לבית המדרש. אם אתה לבית המדרש, אתה לומד שם תורה. אגב, אני דקדקתי פעם שבגמרא שם כתוב, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. לא כתוב בגמרא, משוך אותו ללמוד תורה. פשוט של בבית המדרש לומדים תורה. אבל כוונת חזל הרבה יותר מזה. מושכהו לבית המדרש, שבבית המדרש יש כוח של רבים, בית מדרש זה מקום קדוש, יש שם מקדש מעט. בכוח הקדושה שיש בתוך בית המדרש, זה מבטל את יצר הרע. זה אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אחר כך, יש פה עוד דבר נפלא מאוד, בעניין הזה של, של המזבח. במזבח כתוב, ועשית את המזבח עצי שיטים, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ו3 אמות קומתו. אז כמה באמת היה האורך? כמה רוחב? כמה קומה? לכאורה כתוב מפורש בפסוק. 5 אמות היה האורך, 5 אמות היה הרוחב, ו3 אמות היה הגובה. זה הפשטות. באמת ככה רבי יהודה מסביר בגמרא בזבחים נ"ט עמוד ב'. רבי יוסי לא מסכים איתו, כמו שרש"י מביא פה במקום. רבי יוסי אומר, 500 אורך אני מסכים, 500 רוחב אני מסכים, אבל 3 אמות קומתו זה הכוונה על המחבר. אז כמה באמת קומתו של המזבח היה? 10 אמות. מה הראיה שלו? הוא מזבח הפנימי. מזבח הפנימי הוא היה כפול, הגובה היה כפול מהרוחב והאורך. אז רבי יוסי אומר, אם במזבח שם היה כפול, אז גם אצלנו, גם כן הגובה כפול. טוב, אז ועשית, זה פשט הכתובים. ועשית קרנותיו, מה זה קרנותיו? כשהיו עושים את המזבח, נכון, זה, אם כביכול נגיד זה היה המזבח, אז פה היה קרנות. 1, 2, 3, 4. זה היו 4 קרנותיו. המצווה לעשות את הקרנות, קרנות המזבח, לא לקחת את המזבח ולבנות אותו, ואחר כך לעשות קרנות ולהדביק אותם ולחבר אותם. לא. אלא צריך לעשות את זה מקשה אחת. ועשית קרנותיו, אותם הריבועים האלה על 4 פינותיו, שבעל קרנות המזבח האלה, מה היו עושים? היו נותנים את דם הקורבנות של קורבנות החטאת. ממנו! מה זה ממנו תהיינה קרנותיו? מהמזבח עצמו. וציפית אותו נחושת. למה נחושת? לחפר על עוון עזות מצח, שנאמר בישעיהו ממחת ומצחך נחושה. ואחר כך כתוב, ועשית סירותיו לדשנו. היום שאין לנו בית מקדש קיים עדיין, מחכים כל רגע שיבנה. אומר הנציב מוולוז'ין, אומר הנציב בספרו מרומי שדה על ברכות דף עמוד ב', 3 התפילות שאנחנו מתפללים, זה בעצם התיקון. אומר, תפילת שחרית, מנחה ערבית שמע. הוא אומר, תפילת שחרית, מה היא עושה בעצם? על די שאתה מתפלל בכוונה בבוקר, אומר, זה במקום המזבח. המזבח הוא היה מזין, המזבח היה מזיח, המזבח היה מדיח, ומחפר על כל ההבנות שאדם עשה, ומקרב ומחבב, כמו שכתוב בגמרא בכתובות יהודה עמוד ב'. אומר הנציב, מזבח, אתה מתפלל בבוקר, מביא לך פרנסה לכל היום. אז לא להתפלל מאוחר, תפלל מוקדם, בנצח חמה, כמה שיותר מוקדם. אחר כך יש לנו תפילת מנחה. אומר תפילת מנחה, מה זה? אומר זה כנגד מנחה ונסכים, ונסכים על היין. אומרת, תפילת מנחה, אדם מתפלל, מביא לו שמחה לכל היום. אני הוספתי כנגד יצחק, שהיה סוד השמחה. תפילת ערבית, הוא אומר, זה מחפר על אבון לשון הרע. תפילת ערבית, שאדם מתפלל אותה בסוף היום, היא מחפרת כמו כתורת. כך הוא מסביר, כמו כתורת. אז יוצא רבותיי שיש לנו את העניין הזה של פרשת התרומה, פרשת המשכן, שמלמדת אותנו את כוח הרצון. השם יעורר בנו את כוח הרצון, שתמיד נרצה לעשות רצונו כרצונו, זכה לגאולה שלמה ולחודש טוב ומבורך, וכן יהי רצון ונאמר אמן. בכבוד, כבוד ידידנו, גאון רבי יעקב שמש, בכבוד.
האמצע שבור. עוד לפני.